קשת, כל שידורי תורה. כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום, הבוקר, יום ראשון, אני גוזל כמה דקות מהרב מידן שצריך להעביר את השיעור השבועי במגילת קהלת כדי לשוחח איתכם מאזינינו היקרים בנושא הקמח, כי הגיע השעה, יש לי דגה ואני משתף אתכם כי אתם השותפים שלי ושלנו בנושא. אז אנחנו התחלנו את המפעל הזה של קשת לפני כשנה, משדרים מאז פסח, אנחנו משדרים יום יום. לכן היה כמה ניסיונות, מאז פסח אנחנו משדרים כל יום. אנחנו הקמנו את זה בגלל שקיבלנו תרומה אחת פעמית, שאפשר לנו להקים את כל המפעל, לקנות ציוד ולהתחיל לשדר. את התרומה הזאת נגמרה, והיא לא מתחדשת. עכשיו, אין לנו מקור מימון אחר. ולכן, אני חושב, מתוך הדים, מתוך תגובות שקיבלנו, תגובות שלא ביקשתי תגובות, אני שומע שיש התלהבות, שהדבר הזה ממלא חלל וצורך בציבור. ולכן אנחנו חייבים לפנות אליכם למאזינים כדי להשתתף בנסיעת האור. התוכנית הוא בחינם ואנחנו לא גובים כסף על התוכנית ולא רוצים לקנות כסף על התוכנית. אנחנו עורכים שבוע של התרמה. שבוע של גילוי הערכה. מבקשים מכם, מאזינים שאני לא רואה, אני מכיר די הרבה, כי אנשים דיברו איתי, אבל כרגע אני מדבר לחלל. אבל אני יודע שיש כאן אנשים, מהמאזינים האלו, לתרגם את הערכה, כל אחד איך שהוא מעריך את מה שהוא מקבל, מה שהוא נהנה, מה שהוא לומד בתוכנית, לתרגם את הערכה הזאת, הערכה נפשית, שכלית, לתוכנית של קשת, וכסף. תשאלו אותי כמה, איך מעריכים דבר כזה? אז אני לא יודע, כל אחד יעשה את זה לבד, אני מציע כמה הצעות כאן, רק בשביל המסגרת. מי שאין לו, יש כאן סטודנטים, אני יודע, אנשים שאין להם, אז דרגה ראשונה, היא קורא לזה חברות, להיות חבר בקהילה. אז 90 שקל, אני יודע, מה זה 90 שקל? זה חי כפול 5. תזכרו, זה 200 שיעורים לשנה, 100 שעות. יש 20 שיעורים לחודש, 200 שיעורים בערך לשנה, קצת יותר. כל שיעור חצי שעה, זה 100 שעות של שידור יותר, כי יש שיעור זה יותר מחצי שעה. אז 100 שעות, 90 שקל זה 45 אגורות לשיעור. תגעה בית, אם לא מי שיש לו כבר. הערכה. כמה שווה שיעור? 5? 5 שקל לשיעור? או לשעה? 5 שקל לשעה? זה 500 שקל. מדובר בשנה, אנחנו פה עושים את זה רק פעם בשנה. זה הייתי אומר, מי שמעריך 5 שקל, היית לוקח אוטובוס לשמוע את השיעור, זה היה עוד לך יותר. נדבה. דרגה השלישית, זה נדבנים, זה אומר, לתמוך, יש תוכנית חשובה, אתם מעריכים את התוכנית כולה, לא רק מה שאתם שומעים באוזן, רוצים לתמוך, אז אני זורק מספר יותר גבוה, 1,000 שקל. דרגה רביעית, מחוסר מילה, לא חשבתי מילה בעברית, ספונסור. זה לא מה שאתם מקבלים, אלא זה תוכנית טובה, זה לבעלי אמצעים, אנשים שיש להם ורוצים לתרום, אז התוכנית לא עולה הרבה כסף, סך הכל. אז אבל תחשבו בגדול, אם אנחנו נוכל לארגן קבוצה של אנשים שאימא שיקרוץ על עצמם, אז לא נצטרך ללכת ולקבץ נדבות מכל מאזין ומאזין. אז מה שמעל הסכום האחרון שאמרתי, 3-5,000 שקלים, זה תרומה גדולה, אבל זה כבר ספונסור של התוכנית. טוב, אמרתי את המילים, עכשיו כל אחד יעשה את הערכה שלו. המשך התוכנית תלויה בכם. אין לנו ביזנס פלן, אין לנו דרך אחרת לגייס את הכסף שדרוש, תרומות רציניות כאן, מהקהל ההולך בגדל, ובעזרת השם זה ימשיך לגדול, של המאזינים היום, מעל 200 איש שומעים את השיעור כל יום, זה יבטיח את השנה, את השנה הבאה. איך תורמים? יש לנו טלפון מיוחד, מספר טלפון שזרק לזה, זה פתוח. עכשיו אתם, מי ששומע את זה באוטו, יכול עכשיו להפסיק את ההקלטה, ומיד לטלפן, המספר הוא 052-4-311-911. 052-4-311-911. להעביר עם הטלפון, להעביר דרך כרטיס אשראי בטלפון, לחשבון של ישיבת הר עציון. אפשר גם לצפן לישיבה, 02-99-37-300, ולהגיד שאתם מתקשרים בנושא התרומה לקשת. באתר באינטרנט, אני חוזר על הכתובת באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, ויש שם גם אינפורמציה איך לתרום, מי שיש לו כרטיס בינלאומי יכול לתרום דרך האינטרנט. אפשר גם לשלוח צ'ק בדואר, ברוך השם, לישיבת הר עציון. גוש עציון, 90433. עזור לנו להבטיח את המשך התוכנית, תפגינו, תראו את ההערכה שלכם למה שאנחנו עושים, מה שאנחנו עושים ביחד, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים, ועכשיו אני באמת מחזיר את השידור לאן שצריך להיות, שיעור של הרב מידן במגילת קהלת.
שלום לכם. אנחנו מתחילים היום את השיעור התשיעי בקהלת, ובו אנחנו נעסוק בפרק זין, שאומר כך, עצם סיום פרק וב היה בשאלה, שבה עסקנו במשך פרקים רבים, אבל בסיום פרק וב, פסוק י' ב', כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חייב לו ויעשם קצל, אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש. וכן מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מה אדם צריך לעשות, מספר ימי חייב לו ויעשם קצל, מה בכל אופן אדם צריך לעשות. הצגנו מספר אופציות, דנו בהרחבה על שלוש מהן, והם זאת של הנהנתן, הנהנה, מפיק את כל ההנאה שהוא יכול מן העולם, היו לכך אידיאולוגיות שונות, הייתה האידיאולוגיה של עמל, שרוצה לשנות את העולם, רוצה להביא את העולם לחברה אחת, תחת מלכות אחת, שלטון אחד, אולי הוא זה שרוצה בעצמו למלוך כדי להיטיב עם העולם, ונופל, והייתה לנו כמובן האופציה של יראי האלוהים, אחר כך חזרנו לאיזה אופציה משולבת של עמל יחד עם הנאה, הכל נפל, ואנחנו מתחילים עכשיו פרק ז'. טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. טוב ללכת אל בית אבל, מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. טוב כעס משחוק, כברוע פנים יתב לב. לב חכמים בבית אבל, ולב כסילים בבית שמחה. טוב לשמוע גערת חכם, מאיש שומע שיר כסילים. כי ככל הסירים תחת הסיר, כן שחוק הכסיל, וגם זה הבל. כי העושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה. טוב אחרית דבר מראשיתו, טוב ערך רוח מקווה רוח. אל תבהל בכוחך לכעוס, כי חס בחיק כסילים ינוח. אל תאמר מהיה, שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. טובה חוכמה עם נחלה ויותר לרועי השמש. כי בצל החוכמה בצל הכסף, ויתרון דעת החוכמה תחייב עליה. ראה את מעשה האלוהים, כי מי יוכל לתקן את אשר יבטו? ביום טובה יהיה וטוב, וביום רעה ראה, גם את זה לעומת זה עשה האלוהים, על דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה. את הכל ראיתי בימי הבלי. יש צדיק עובד בצדקו, ויש רשע מעריך ברעתו. אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אל תיושע הרבה ואל תהיש אכל, למה תמות בלואיתך. טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידיך, כי הרי אלוהים יוצא את כולם. החוכמה תעוז לחכם מהעשרה שליטים אשר היו בעיר, כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. גם לכל הדברים אשר ידברו אל תיתן ליבך, אשר לא תשמע את עבדך מקלליך. כי גם פעמים רבות ידע ליבך, אשר גם אתה קיללת אחרים. כל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. נעצור כאן אחרי 23 פסוקים. את ההמשך נראה יותר מאוחר, כנראה גם לא בשיעור הזה. עד שלא נתחיל את השיעור, אני אתנצל על כך שאני צרוד ומשתעל. היום כאן הוא יום שלג, וגם אני קצת לא בקו הבריאות. בכל אופן, אנחנו ניתן כאן את שלנו. הנאום כאן ניתן לחלק אותו לשני חלקים ברורים, והוא 22 הפסוקים הראשונים, והפסוק שקראתי, הפסוק ה-23, שלמעשה כבר מתקשר לנאום הבא. אבל נתחיל דווקא מהפסוק ה-23, כל זו ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כל זו ניסיתי בחוכמה, מתייחס לכל מה שאמרנו עד כאן, ובאמת, אחרי שבהתחלה באמת דיברנו על 4 מסלולים, אבל מסלול אחד לא פירטנו אותו, וזה המסלול של החכם, כאן אנחנו סוף כל סוף מגיעים למסלול של החכם. דיברנו עליו רק בפסוקים בודדים בפרק ב', פרק שציין כולו מרירות ואכזבה. שם באמת הוא ניסה את כל האפשרויות שעמדו לפניו, חוץ מיראת האלוהים. דיברנו על הפרק הזה ביחס לחלום שלו בגבעון, ושם הוא באמת אומר, וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי, פרק ב' פסוק ט'. הוא מדבר על כך שפניתי אני לראות חוכמה ועוללות ושכלות, כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. אבל הוא עצמו חוזר בו ואומר, וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם, וידעתי ואמרתי אני וליבי כי מקרה הכסיל גם אני יקרה אני, ולמה חכמתי אני אז יותר, ודיברתי וליבי שגם זה עוול, כזיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, ושכבר הימים הרבים הכל נשכח ויחימות החכם עם הכסיל. בהמשך הוא אומר על היורש שלו, מי יודע חכם יהיה שחל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה עוול, וסבותי אני לייאש את ליבי. שם החוכמה והעמל וההנאה, כולם בחד המחתה, התנפצו מול קיר המוות, ומול היורש שיעלה בישן את כל העמל של שלמה, כמו שבאמת קרה עם רחבעם. אבל האמירה שם הברורה הייתה, מלכתחילה, ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות וסכלות, כי מהאדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. כלומר, הוא מתייאש מלשנות. המלך, כלומר הקדוש ברוך הוא, כבר עשה את הכל, גזר את הכל, ומה אני יכול לשנות ממה שהוא גזר וממה שהוא רצה שיהיה בעולם? קטונתי. וזה למעשה גם החוכמה כפי שמתוארת כאן. שום ניסיון לשנות את העולם, שום ניסיון להוביל את העולם, איזושהי עמידה מן הצד וניסיון לא להוביל את העולם אלא לפחות להבין את העולם. הבנת העולם שונה לחלוטין מניסיון להוביל אותו, ונדמה אולי את מה שקורה כאן למשחק כדורגל. 22 שחקנים מתרוצצים אחרי הכדור, עוד 2 מאמנים שצועקים צעקות לשחקנים שלהם, מחליפים מדי פעם שחקן זה או אחר, נותנים הוראות לקבוצה באיזה הרכב לפעול. כל אלו, כל ה 22 או יחד עם המאמנים 24, לפעמים גם יחד עם השופט אם הוא משוחד, מנסים לקבוע את התוצאה, מנסים להשפיע על מה שקורה. כמובן ה-24 האלו, אם נוציא בבית השופט, ה-24 האלו עושים את זה בשתי קבוצות, אבל בואו נגיד כל 12 מהם, 11 שחקנים ומאמן, מנסים להשפיע על מהלך המשחק, להשפיע על תוצאה, להשפיע על מי יקבל את הנקודות בסופו של המשחק. ביציע המכובדים, כלומר בשורות הראשונות, נמצאים פרשני הספורט. הם אינם יכולים להשפיע על המשחק, הם גם לא רוצים להשפיע על המשחק. הם מפרשנים את המשחק. אני בכוונה משתמש במילה מפרשנים ולא רק מפרשים. מפרשנים, זה הכוונה מפרשים בדרכם ומתוך כוונות שלהם בפירוש המשחק. אבל בואו ניתן באמת את הביטוי היותר תמים, בהתחלה הם מפרשים את המשחק. הם נמצאים מן הצד, הם אינם רצים אחרי הכדור. אין להם שום יכולת להשפיע לאן הכדור יתגלגל, לאיזה שעה הוא יחדור. אבל הם החכמים, הם יודעים בדיוק את שמו של כל שחקן, את מספרו, מה הרקע של השחקן הזה. הם יכולים לפרש לנו את המאמן, האם הוא עשה נכון או לא עשה נכון בשיטה שבה הוא, בהרכב שהוא שלח למגרש, בשיטה שבה הוא ממליץ לשחק. הם יגידו את דעתם, זוהי הדרך, זו הדרך, מה ביקורת זו, ביקורת אחרת, איך לדעתם היה צריך לנהל את המשחק, איך לדעתם שחקן פלוני היה צריך לרוץ, ולמי הוא היה צריך למסור, ואיך הוא היה צריך לנגוח, את הכל הם יודעים. הם לא חלק מן המשחק. הם לא משפיעים. הם מנסים להחכים את הצופים, את מי שזה מעניין. הם מנסים להחכים את הצופים איך המשחק הזה מתנהל, לעומת איך משחק אידיאלי היה צריך להתנהל. הם יחלקו ציונים, הם כתבי הספורט של העיתונים, יחלקו ציונים, מי יהיה שחקן שיקבל ציון 3.5, מי יהיה שחקן שיקבל 4, את מי אולי מומלץ להחליף, את מי מומלץ לתגבר, מה פלוני צריך לעשות ומה אלמוני צריך לעשות, ואולי ימליצו למנהל הקבוצה להחליף את המאמן, אולי לתת תקציב נוסף. הם כולם מבחוץ, לא משפיעים. הם רק אומרים לנו מה תוצאות של מהלך זה או מהלך אחר, מדוע זה נראה כך, מדוע זה נראה אחרת. העולם אצלנו נראה כמו מגרש הכדורגל הזה. הוא מחלק בין האנשים שמנסים להשפיע על התוצאה, לבין האנשים שעומדים מן הצד, מסתכלים, מתבוננים, אולי יש להם גם מה לומר, איך זה צריך לראות, איך זה לא צריך לראות, וכדומה. אני אוהב לצטט משפט שאימי שתחיה הייתה אומרת לי כל השנים כשהייתי הולך להפגנות על נושאים אלו אחרים. הפגנות היו, הפגנות שאני הייתי הולך אליהן, היו הפגנות אפילו קצת מסוכנות, היו קשורות בהתעמתות עם פרשים ועם בעלי עלות אחרים וכדומה. ואם היא, כאיתה שמאמה, אמא פולניה, תמיד חרדה מפני העניין הזה, ותמיד אמרה לי, למה לך ללכת להפגנה? הרי רואים את הכל כל כך טוב בטלוויזיה. כלומר, היה כאן איזשהו חוסר הבחנה מאוד תמים, בין מי שהולך להפגנה ומנסה להשפיע, לבין מי שהולך להפגנה כאילו לראות מה קורה שם. הרי מי שהולך להפגנה לא הולך לראות מה קורה שם, הוא הולך להכתיב מה יקרה שם. הוא רוצה באמצעות ההפגנה להשפיע על מהלך כלשהו. מצליח או לא מצליח, זו שאלה אחרת. מי שמסתכל על זה בטלוויזיה, יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם, כשירו המפורסם של אריק איינשטיין. צופה, מביט. מנסה להבין. אם הוא לבד איננו מסוגל להבין, אז תמיד יש איזשהו חכם שמבין כל דבר שיפרש לו את זה, או יפרשן לו את זה, כרצונו. אבל זה ההבדל בין שני סוגי האנשים. מי שמביט על הדברים מן הצד, מי שרואה אותם מבפנים. אתן אולי דוגמה אחרת. סיפור ממפגש שהיה בין אנשי אקדמיה לרבנים, בנושאים שעומדים על הפרק, זה היה בנושא הציונות הדתית. ושם אמר פרופסור ידוע, אמר לאיזה רב, תראה, תפקידך לומר את מה שתאמר, ותפקידי יהיה לפרש אותך. וכך בעצם הוא נתן את ההבדל הגדול בתפקיד, בואו נגיד בחיים הפוליטיים שלנו, בין המרצה באוניברסיטה לבין הרב. רבנים מנסים, ניסו לפחות להיות חלק מן המאבק, להוביל אותו, הצליחו או לא הצליחו, היה לטובה או לא לטובה, אינני דן על זה כרגע. לפעמים כן, לפעמים לא, אבל הם היו חלק מן המאבק, ניסו להוביל אותו. המרצים באוניברסיטה היו אלו שתפקידם היה לפרש את הזרם הדתי ציוני זה או אחר, לנתח אותו, לאן הוא הולך, לאיזה כיוון. ללא ספק גם המרצים באוניברסיטה, גם הפרופסורים מנסים להשפיע בדרכם שלהם, דרך הפרשנות. אבל בזה בעצם הם חורגים מתפקידם האמיתי. שהרי תפקידם הוא לפרש את הדברים, איך זה מתנהל, תפקידם לחקור את הרב הזה ואת מה הוא עושה ומה המגמות העולות מתוך הדרך החינוכית שלו. כשתפקידם לעשות את זה למעשה באופן אובייקטיבי. ודאי, הם מנסים בדרכם שלהם להחדיר את המסרים שלהם. זה טבעי. אי אפשר לבוא על זה בטענות, פורמלית לפחות זה לא כל כך הוגן. שהרי תפקידם רק לפרש. כאן אנחנו עוסקים בחכם, שאומר כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו, הקדוש ברוך הוא פועל, מנהיג, הוא קובע מה יהיה בבריאה. תפקידי כחכם להבין את הדברים האלה. להבין, לראות את הזרמים הפועלים בעולם, לאיזה כיוון העולם הולך. וזוהי גם ההמלצה שלי לאותו אדם שקורא מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי אבלו, ויעשם קצה. שב מן הצד, אל תתערב. תנסה להבין, להחכים את העולם. תהיה לך תמונה על העולם, זה יעזור לך גם להשתלב בתוכו. בדרך משלך, גם כאדם הרומד מן הצד. אם תבין מה התמונה נמצאת לפניך, יהיה לך יותר קל. כולנו יודעים כמה היה לנו יותר קל היום אילו יכולנו לצפות את מה יהיה מחר. אילו יכולנו להבין את מה שקרה אתמול. חוסר ההבנה עוזר לנו, מקשה עלינו כל כך בחיים, גם חוסר הבנת האתמול וגם חוסר הידיעה מה יהיה מחר. החכם מבין את האתמול ולאור זה גם חושב שהוא יודע מה יהיה מחר. ממש כמו איש חכם במדעי הטבע. שלאור הבנתו את חוקי הטבע שפעלו אתמול, הוא מסוגל באופן עקרוני לצפות גם את מה שיקרה מחר. נאמר איש, נאמר המטאורולוג, הבנתו את השקעים ואת הרכסים ואת מה שקורה בעולם, אמור לעזור לו לצפות מה יקרה מחר, אם זה במזג האוויר, אם זה ברעידות אדמה, אם זה בכל תהליך חיזוי אחר, ואותו דבר, כל איש מדע במדעי הטבע יכול לחזות מה יקרה כתוצאה מדבר זה או מדבר אחר. גם הפילוסופים מנסים על פי דרכם, ברגע שהפילוסופיה הפכה להיות מדע, כן? לנסות להבין לאורה, לתת חיזוי מה יקרה לאור זה מחר, יש גם כאלה שמאמינים להם. אבל חוסר יכולתם לחזות, בעצם מעלה את השאלה עד כמה בכלל מה שהם עוסקים בו, זה בגדר מדע. אותה שאלה גם לגבי הפסיכולוג, אותה שאלה גם לגבי מדעים מהסוג הזה, שבעצם נאבקים על מקומם ביותם מדעים, דבר שכל כך ברור לנו לגבי מתמטיקה, לגבי מדעי הטבע, ומסופק לנו לגבי המהלכים שקורים גם אצל האדם, ועוד יותר מזה בעולם כולו. וכאן נתחיל את נאובו של חכם, וקודם כל את המסגרת הכוללת, לשאלה מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חייו לא וישם קצל, הוא יענה לנו בסגנון, טוב שם משמן טוב, טוב ללכת אל בית אבל, טוב כעס משחוק, טוב לשמוע גערת חכם, טוב אחרית דבר מראשיתו, טובה חוכמה עם נחלה, ביום טובה היה וטוב, טוב אשר תאחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידיך. הוא השתמש הרבה מאוד במילה טוב, בתשובה לשאלה מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חייו לו וישם קצל, מכאן נגיע לטענותיו עצמן. גם את 22 הפסוקים הראשונים שהם נאומו של חכם, פסוק ה-23, קראתי כדי בעצם לתת לנו את הכותרת, שכאן מדובר על כל זו ניסיתי בחוכמה, אם כי מי שאומר את זה, כמובן, אומר את זה כדי לדחות את החוכמה. אבל מכאן אנחנו מבינים מה אמר חכם, ואלו 22 פסוקים ראשונים. גם את 22 הפסוקים האלה אנחנו נחלק לחלקים, אבל בואו נראה קודם כל את הפסקה הראשונה. טוב שם משמן טוב ויום המוות יום היוולדו. שמן טוב. בדרך כלל שכים אדם בשמן טוב ביום הלידה. יום הלידה הוא גם יום ששכים את התינוק בשמן. היום עושים את זה בכל מיני משחות אחרות, אבל כדי שלא יהיו פצעים, כדי להחליק את האור שלו, כדי שהדברים ייראו כמו שצריך, אין יום שבו אדם שכים אותו בשמן יותר מאשר ביום הלידה. נקרא אולי את הדברים בלשונו של הנביא יחזקאל, שמתאר את לידתה של הבת שאותה הוא אימץ ואחר כך נשא אותה לאישה, כוונה לכנסת ישראל. מתאר אותה ביום לידתה ואומר, בפרק ט"ז פסוק ט', וירחצך במים וישטוף דמייך מעלייך ואסוכך בשמן. כן. ככה היו שכים את מי שנולד. זה השמן הטוב. מתי אדם זוכה לשם טוב? או לשם בכלל? מתי אדם זוכה שמשבחים אותו יותר מאשר בכל יום אחר? כמובן ביום מותו, בהספדים. שום אדם איננו זוכה בחייו לרשימת שבחים כל כך גדולה, כמו ביום שהוא מת, ביום ההספד, לעתים אולי בחגיגת היובל, או ביום שהוא מקבל איזשהו פרס גדול. אבל גם הפרסים הגדולים, אדם מקבל, כאשר בדרך כלל, כאשר הוא כבר זקן, כאשר כבר אין בכוחו לעשות, כאשר הוא יכול לראות באופק את יום המוות. הפרסים הגדולים אדם מקבל כבר בזקנתו, כאשר עבר את שיא פעילותו. ואז הוא מקבל את השם. אנחנו מכירים, יש גם סרטים, עלילות נכתבו על אדם שמביים את מותו, כיוון שהוא מאוד מאוד נהנה לעמוד כאדם אלמוני בן הקהל ולשמוע את שבחיו ביום שמספידים אותו. זוהי כמובן חולניות, אבל מכל מקום, לשם טוב אדם זוכה בעיקר ביום מותו. ולכן, טוב שם משמן טוב, השם והשמן, כמובן עומדים כאן מקבילים, לשון אופל הלשון, וטוב שם משמן טוב. אבל זה מקביל לחלוטין לתוכן ויום המוות מיום היוולדו, שהרי השם הוא ביום המוות והשמן הטוב הוא ביום היוולדו. אחרת כמובן אין לנו שום יכולת להשוות שם לשמן. אלה שני דברים כל כך שונים זה מזה, השם והשמן, שאיך בכלל אנחנו יכולים להשוות מה מהם טוב יותר. אבל כשאנחנו יודעים שהשם קשור ליום המוות, והשמן הטוב קשור ליום הלידה, הרי יש כאן אמירה ברורה, טוב שם משמן טוב. זה מקביל במידה רבה למה שנאמר גם קודם, ושבח אני את המתים שכבר מתו, מן החיים אשר הם החיים עדנה, ודברים שהוא יחזור עליהם גם בהמשך, עד כמה יום המוות עדיף מיום הלידה. אצלנו המוות הוא כמובן הדבר המפחיד ביותר. והפרדוקס הקיים בהתייחסותנו למוות הוא עובדה שהמוות הוא המפחיד ביותר. אדם מפחד מן המוות. אם יודעו לאדם שעוד שעתיים מוצאים אותו להורג, השעתיים האלה יהיו מבחינתו סיוט קשה מאוד. הפחד מן המוות, אפשר לומר, אפילו קשה מן המוות עצמו. ואנחנו עושים את הכל כדי להימנע מן המוות. כשאנחנו רואים מוות הוא מאוד מאוד מפחיד אותנו. ויחד עם זה, כולנו יודעים שהמוות יבוא. בוא יבוא. בעזרת השם, כולנו מאמינים שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מלפני הקדוש ברוך הוא. אבל בניגוד לימות המשיח, על פי שיטת הרמב״ם, שאנחנו רואים אף על פי שיתמהמה עם כל זה החכה לו בכל יום שיבוא, הרי על תחיית המתים הוא אומר בעת שתעלה רצון מלפני מלך המלכים. כלומר, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, זה איזשהו תאריך שאנחנו לא מצפים שיהיה בקרוב. למשיח אנחנו מצפים, מקווים, מתפללים את צמח דוד עבדך, מהרת עצמיה וקרנות ארום בשבועתך. זוהי מהברכות שבהם אנחנו מבקשים. תחיית המתים זה מברכות השבח, ונאמר אתה לאחיות מתים. אנחנו לא מבקשים את זה, לא יודעים מתי זה יבוא. טוב שם משמן טוב. ויום המוות מיום היוולדו. אנחנו יודעים שהמוות יבוא, אנחנו מפחדים ממנו. וזה אולי מביע את הרוע שבחיים שלנו. שהדבר שברור לנו שיבוא יותר מכל דבר אחר, אף אדם לא יודע אם הוא יישא אישה, אף אדם לא יודע אם הוא תהיה לו פרנסה טובה, אבל כל אדם יודע שימות. הוא גם להסתגל לזה. למרות שזה הרע ביותר שהוא יכול לתאר. והקושי הגדול שבחיים שלנו, שדבר שכל כך ודאי אצלנו, הוא דבר שמבחינתנו הרע ביותר. לדעת לקבל את המוות בשלווה פילוסופית, כמו שחכם מקבל את זה כאן, באמירה שהמוות עדיף מיום הלידה, שהמוות עדיף מן החיים, היכולת להסתגל למוות, להשלים עם המוות, זה חלק מן החוכמה. להשלים עם מה שיש, לא לחפש איזה מין טוב אוטופי שאיננו קיים. אדם משלים עם מה שיש, גם עם הרע, מכניס גם את הרע לתוך ההרמוניה הכללית שבה החיים נמצאים, קל לו יותר. פילוסופיה, גם של אריסטו, עסקה הרבה מאוד בהרמוניה של החיים. ההרמוניה חשובה. ההרמוניה חשובה גם בגלל שהיא אסתטית יותר. היא נותנת חוקיות, הסבר. ההרמוניה גם מאפשרת לנו לצפות מה שיקרה. לא להתעלם, לא לברוח ממנו. שילוב המוות בהרמוניה של החיים, כמו שילוב החלבנה שהוא צמח שרחורה בכתובת, ואמירה שגם צמח שרחורה משתלב בסופו של דבר בכתובת שריחה כמובן טוב, שכמובן מוסיפים לחלבנה עוד 10 סמנים אחרים, או דוגמה כזאת יש לנו גם בערבה בחג סוכות, הערבה כשלעצמה, לכאורה יש את הבעיה, אני יודע מדוע, יום עד הערבה הוא יום חשוב, טוב, תמיד יתרצו לי תירוץ שאיננו נכון, הרי חובטים את הערבה בסופו של דבר, נעזור, אבל הערבה, במסגרת ארבעת המינים, אנחנו יכולים לשבח אותה היטב, באיזושהי אמירה של כלל ישראל וכדומה, גם המוות, שהוא נכנס לתוך ההרמוניה של החיים, משתלב בהם, זה טוב, כאן אנחנו מבינים גם, מה טוב בחייו של החכם, וכשהוא משפיע עלינו להיות באמת חכם, הבנה, השלמה, ראיית ההרמוניה של מיזוג הרע והטוב, לדעת לקבל את שניהם, זה יותר קל. אדם שנוסע על הכביש, נוהג, פתאום מישהו עוקף אותו, וכשהוא ממהר, ובא מישהו ועוקף אותו, ונדחף לפניו ברמזור, ואולי עוד מקלל אותו. נהג שאיננו מסוגל להשלים עם תופעות כאלה, מוטב לו שלא ינהג. כולנו יודעים את זה. אתה הולך לכביש, תמיד יהיו לך כמה פראי אדם שיעשו מעשים מאוד מרגיזים ומאוד מסוכנים. תמיד יהיה מי שיעקוב ויוריד אותך מהכביש. אם אתה לא מסוגל לקבל את זה שזוהי משמעות הנהיגה, וזה המחיר של הנהיגה, יותר טוב שלא תנהג. מי שכשנוהג מתרגז על כל עוול שקורה בכביש, הוא אדם שסובל. על זה נאמר, אל תהיה צודק בכביש, תהיה חכם. חכם זה היכולת להשלים גם עם טעויות, עם טעויות לפחות של אנשים אחרים. טעויות שלך, חס וחלילה, אל תשלים. אבל עם טעויות של אחרים, תלמד להשלים. זוהי החוכמה. להשלים גם עם הטעויות של העולם, גם עם הרעות שבעולם. זה מקל את הדברים. אחרת, אם אתה לא משלים הנסיעה לגבי האישיות, ואתה מגיע עם כאב לב, ואולי אפילו עם מחלת לב, לא כדאי. היכולת להשלים, לקבל, לנהיגה יש מעלות, יש לה גם חסרונות. והכל יחד יוצר הרמוניה אחת, שבסופו של מחיר כדאי לי לנהוג, זה יותר קל. זה כלול עם העובדה שאתה משלים עם כל מיני עיוותים שנהגים אחרים עושים על הכביש. שוב אני מדגיש, עם העיוותים שלך, חלילה לך מלהשלים אי פעם. ולכן, טוב שם משמן, טוב יום הרבה ותמי יום יוולדו, וגם הפסוק הבא. טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם והחי תנה לי בו. בית משתה, על פי הקשר כמובן, איזה משתה? שלום זכר, בריתה, אולי חגיגת ברית, בואו נגיד, המשתה לרגל היוולדו של התינוק. כולם שמחים. בית אבל, זה מקום שבו מנסים להשלים עם העובדה שהמת מת. כל האבלות משמעה השלמה. השלמה עם המוות. היום הראשון, אדם עונן, כלל פטור אפילו מן המצוות. יום האבלות הראשון הוא דאורייתא. שלושה ימים ראשונים, האבלות קשה יותר, לא מדברים עם האבל. שבעה ימים, האבלות קצת יותר קלה. שבעה ימים, הכוונתי, ארבעת הימים הנוספים על השלושה. באים לנחם אותו. 30 יום, האבלות יותר קלה. שנה, לכאורה האבלות כבר קצת יותר קלה, רק קוראים קדיש, האבלות היא רק על אב ואם, זהו תהליך ההשלמה. אחרי שנה כבר אסור להמשיך להתאבל. הגמרא במועד קטן אומרת, אי אתם רשאים להתאבל עליו יותר ממני. האבלות היא השלמה. ללכת אל בית אבל זה לדעת להשלים באשר הוא סוף כל האדם. ההשלמה היא חוכמתו של החכם. לדעת שהעולם שלנו יש בו מינון של טוב ומינון של רע, אם אתה קנית קילו עגבניות, חזקה על אחת שתהיה רקובה, זה המחיר. כשאתה קונה קילו עגבניות ואתה לא בוחר אותם, אלא אתה רוצה להישאר בבית ולשלוח את הכלב שלך עם פתק למכולת, ושבעל המכולת ישים את הסל על הצוואר שלו והוא יביא. הוא יבחר לך את העגבניות לא הכי טובות. המחיר, שתי עגבניות מתוך קילו עגבניות הן הרקובות. זה המחיר. אחרת תצטרך לבזבז את הזמן ולשבת שם. ההשלמה היא החוכמה. מי שיודע להשלים גם עם הרע שבעולם שאותו הוא תיאר מקודם, חייו יהיו טובים יותר. טוב כעס משחוק, כי בירוע הפנים מתאב לב. שוב, שחוק זה השמחה. שחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי, נאמר בהולדת יצחק. כעס, הכוונה כאן יותר צער. הצער, הרבה פעמים מוגדר ככעס, בירוע הפנים מתאב לב. הצער מלמד את האדם להשלים עם החסרונות הקיימים בעולם. לכן לב חכמים בבית אבל ולב כסילים בבית שמחה. טוב לשמוע גערת חכם, מי שומע שיר כסילים, אבל כיוון שיש לי עוד רק דקה לסוף השיעור, אולי נלמד רק תחילתו של פסוק נוסף שתכננתי להספיק היום ולא הספקתי, וזה הפסוק, כי בצל החוכמה בצל הכסף ויתרון דעת החוכמה תחייבה עליה. אנחנו עוד נסביר את זה. אומר כאן, חוכמה וכסף עדיף שיהיו שניהם. אם אחד משניהם, אז יתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה. גם לפני כן אומר, טובה חוכמה עם נחלה, ויותר לרואי השמש. היתרון הוא לרואי השמש, כבר ראינו שרואי השמש הם החכמים. כי יתרון האור מן החושך זה נאמר על החוכמה, זרח השמש ובא השמש, דיברנו זה על החוכמה. אבל הטוב ביותר כאמור זה חוכמה יחד עם כסף. כלפי מה הדברים אמורים, כלפי התוכנית הזאת שבה אנחנו משדרים עכשיו, שעדי במורמים, אני לא מקבל אגורה אחת על השידורים האלה, ועושה את הכל גם לתועלתי, וגם לתועלת הקהל, גם אני לומד מהשיעור הזה, אבל גם לתועלת הציבור הגדול. אבל יש כאן בכל אופן דברים שקשת, כל שידורי תורה, שמזכרתו אנחנו עושים את זה, עולה כסף. אנחנו לא רצינו ללכת בדרך של מינוי בתשלום, רוצים לתת את הדברים לכל דכפין ולכל דצריך, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש הוצאות של על שידור הדבר הזה, אפילו הוצאות כבדות על שידור הדבר הזה, למרות שכאמור אני כמשדר אינני רואה מזה אגורה, אבל הוצאות על הרבה דברים טכניים ואחרים, וזו הסיבה שאנחנו מאוד מאוד מודים קודם כל למאזינים, ומודים שבעתיים למאזינים שגם תורמים לנו מכספם, ושמכוח זה אנחנו יכולים עדיין להחזיק את זה, ועדיין לא פושטים את הרגל, והדבר הזה מאפשר לנו באמת להפיץ תורה לעוד אנשים רבים. כך שכל מי שתורם, מלבד העובדה שהוא גם שומע את כל שידורי תורה, הוא עוזר להפיץ לאחרים שרק שומעים ולא משלמים, ויש לנו גם כאלה. ולכן כל מי שלומד מכאן בצל החוכמה ויתרון דעת וטובה חוכמה, זה ודאי דבר נכון, אבל מי שמוסיף גם את בצל הכסף ואת הנחלה ואת הדברים האלה, ודאי יבורך. אני משוכנע שרבים ממאזינינו יוכלו לתרום גם אם אלה סכומים קטנים, הם ודאי מצטרפים לסכום גדול, כדי שכולנו יחד נוכל להחכים גם מדבריו של קהלת, גם מדבריהם של מגילות אחרות ושל ספרים אחרים, ולהגדיל תורה ולהאדיר. שיהיה לכם רק טוב ושלום.
האזנתם לשיעור של הרב מידן במגילת קהלת? אני חוזר רק על אינפורמציה בסיסית הדרוש לקיום השבוע, שבוע התרמה והערכה של תוכנית קשת. מספר פנוי לתרומות 0524-311-911, או בדור על הישיבה, ישיבת הר עציון, גוש עציון, 90433. כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il/k קשת, K-E-S-H-E-T, להתראות, להישמע, כל טוב לכם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים.